עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרו של יצחק. אם כן, חכמים ראו בפסוק הזה לא רק אמירה על מה שהיה בזמן אברהם אבינו, שכשבנו הגיע להיות לאותו יום, יש אומרים שכשהוא נגמל, יש אומרים שזה אפילו היה סעודה בברית המילה שלו. יש דרשה כזאת. וחכמים ראו בפסוק הזה, במסכת פסחים, רמז למה שעתיד לקרות גם באחרית הימים. ומדובר על בעצם סעודה, כן, ויעש משתה גדול, זה הקדוש ברוך הוא, שיעשה משתה גדול. ואיך זה קשור ליצחק? כי הקדוש ברוך הוא יעשה סעודה גדולה לצדיקים, כשיבוא הזמן לגמול חסד עם זרו של יצחק. טוב, זה סיפור מעניין. מה יהיה בסעודה הזאת? בוא נראה. לאחר שאוכלים ושותים, נותנים כוס של ברכה לאברהם לברך. כלומר, אחרי שגומרים את הסעודה, ככה זה יהיה, אז צריך להגיד זימון. ואומרים זימון, ברכה על הכוס. אז את מי רוצים לכבד בכוס של ברכה? את אברהם. נו, כמובן, הוא הראשון, הוא החשוב. אמר להם, אני לא אברך. לא, לא, זה לא מגיע לי. למה זה לא מגיע לו? לפי שכבר יצא ממני ישמעאל. אומר אברהם אבינו, לא, אני לא... זה לא לי שצריך לתת את הכבוד הזה. כיוון שיצא ממני בן פסול, ישמעאל. טוב, אז עוברים לבא בתור, לכבד בכוס של ברכה, נותנים ליצחק, אומר להם, אני לא אברך. לפי שכבר יצא ממני עשיו, אומר יצחק אבינו, כנל, גם לי יש בעיה. אני לא הכי מכובד פה. שערי ממני יצא עשיו הרשע. נותנים ליעקב, אומר להם אני לא אברך, לפי שכבר נשאתי שתי אחיות בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עליי. זאת אומרת, יעקב לא עבר איסור, שערי בזמנו עדיין לא נאסרו אחיות. אבל יעקב חשש שבדיעבד, כשהתורה תאסור שתי אחיות, זה יחשב לו כאבון. אז לכן לא מתאים, לא מתאים שאני אברך. טוב, הבא בתור, אומרים לו למשה, תול אתה וברך. אומר להם לא אברך, שלא זכיתי להיכנס לארץ. לא בחיי ולא במותי, גם לי יש איזה עיכוב, גם אצלי יש משהו שלא שלם, שהרי לא יכולתי להיכנס לארץ ישראל. טוב, הבא בתור, אומרים לו ליהושע, תול אתה וברך. אומר, אני מברך. למה לא? מה קרה? הרי יהושע כן נכנס לארץ. תשובה, איני מברך שלא זכיתי לבן. תכתיב, ככה כתוב פסוק בדברי הימים א' בפרק ז', נון בנו יהושע בנו. זאת אומרת, מן הפסוק הזה משמע שלנון היה בן. וזה היה יהושע, אבל יהושע כבר לא זכה לבנים, כידוע. נולדו לא רק בנות. חיסרון, פרו ורבו, זה גם זכר וגם נקבה. אז אומר יהושע, אצלי יש עיכוב, לא קיימתי מצוות פור ורבו בשלמות, לא זכיתי לבן. טוב, אז מה עוד נשאר? לא אברהם ולא יצחק ולא יעקב ולא משה ולא יהושע. אומרים לו לדוד, תול אתה וברך. אומר, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. אם כן, בסופו של דבר דוד המלך הוא זה שלעתיד לבוא יברך, כלומר יזמן על כוס של ברכה באותה סעודה שהקדוש ברוך הוא יעשה לצדיקים, כשיבוא לגמול חסד עם זרו של יצחק. טוב, נו, כמובן, אתם מבינים שהאגדת הזאת שנאמרה פה במסכת פסחים, היא לא פשוטה כל כך להבנה, כן? דברים לא פשוטים נאמרים כאן, ולכן מיד המהר"ל אומר על זה, ודקדוקים הרבה יש בדברים אלו, שהרי אם אלו ירחיקו עצמן מן הברכה, מה שלא זכה משה אל הארץ ויהושע לבן, כל שכן דוד שנמצא בו חטא גם כן, וגם אבשלום יצא ממנו, ושאר דברים שנראים קשים לאדם במאמר הזה. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט להבין את האגדה הזאת. תתחיל לדקדק באותה אגדה, אז יהיו לך הרבה קושיות והרבה שאלות. אכן, אומר המהר"ל, זה נכון. ולכן, כמו כל דברי רבותינו, הם צריכים עיון. זה שזה יש לנו קושיות ושאלות, זה רק אומר שאנחנו חייבים להעמיק. זה מה שזה אומר. ואם לא נעמיק, אז אנחנו לא נבין עד הסוף. כן, מה רצית?
למה אהרון לא מוזכר?
כן, טוב, אז יש הרבה שאלות. למה אהרון לא מוזכר? וכי באמת כל אחד מה שמה, וזה באמת גוריה. אם כל אחד יש לו, תמיד אתה תמצא אצל, זה מה שהמהר"ל טוען בסוף. הרי הוא אומר, תמיד אפשר למצוא שהיה איזשהו חיסרון. אז מה? אחרי דוד, כשאמרת דוד בסוף, אז מה? אין חיסרון? הרי דוד חטא, הוא אומר. ולא רק חטא, אלא גם יצא ממנו בן כמו אבשלום, שהגמרא במסכת ברכות אומרת שזה דבר בלתי מובן, שבכלל יכול להיות דבר כזה, בן שימרוד באביו וקם עליו לאורגו, שזה מה שקרה עם אבשלום. אז אם אצל אבותינו הקדושים הדבר הזה, הם הרגישו שזה פוסל אותם מלהיות המברכים, אז למה אצל דוד זה לא מעכב? כלומר, למה זה היה כל כך פשוט שדוד הוא כן יכול להיות המברך באותה סעודה? טוב?
אף הוא אומר ככה על עצמו, אני מברך.
טוב, אז זה, אתה אומר שיש פה שמץ של גאווה חלילה, נכון? זה מה שמפריע לך. ככה זה נשמע. אבל אנחנו יודעים שכשאצל הגדולים האלה, כשהם אומרים אני, הם לא באו להתפאר בדבר הזה, אלא הם הרגישו שהתפקיד מוטל עליהם.
וידיעת האמת והערך
העצמי היא עוד לא גאווה. זה צריך להתרגל. מידת הגאווה היא לא שייכת לידיעת הערך העצמי. אם האדם משלה את עצמו בערך עצמו, זה בטח גאווה, שדבר שהוא הרבה פעמים קורה, כי מאוד קשה לאדם לדקדק עם עצמו ולומר בדיוק מהו הערך העצמי. כן? זה בטח קשה. אז לכן תמיד אנחנו חוששים שאם אדם יגיד אני, אז אנחנו תמיד חוששים שאולי כאן הוא נגוע ביוהרה, שהוא יכול לטעון אני. אבל אצל הגדולים האלה, שבוודאי הם ידעו את ערך עצמם בצורה מדויקת, הם לא באו להתפאר, הם באו לשאת באחריות. ודבר שני, גאווה זה כשאדם מייחס לעצמו את ערכו, אבל זה כבר בטח לא היה אצלם, שהם ידעו שהכל מהשם. אז קיצור, המהר"ל בעצמו אומר שיש הרבה שאלות, ועכשיו הוא יעריך הרבה מאוד בדברי רבותינו אלה במסכת פסחים, ובזכות המהר"ל אנחנו קצת נבין איך כל הדברים האלה שמסרו לנו, אז זה תורה שבעל פה, כן? זה דבר שמסופר בגמרא. אז זה תורה שבעל פה, שעברה מדור לדור, מאז נתינתה בהר סיני. אז בזכות המהר"ל קצת נוכל להבין יותר את עומק הדברים שמופיעים כאן באותה הגתה. אבל העניין הזה, טוב, אז עכשיו המהר"ל מתחיל להסביר את העניין. שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סעודה לצדיקים. כן, סעודה, הכוונה שיבוא זמן לשמוח. יבוא זמן שנוכל לשבת, כן, מי שתורח בערב שבת, אוכל בשבת. אז זה מעין סעודה, זה הכוונה, סעודה. סעודה, הכוונה שיבוא זמן לקבל גמול על כל מה שישראל נשאו עול בעולם הזה. זה הכוונה. אבל העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סעודה לצדיקים, ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק, שקיבלו מידת הדין. מה מסביר כאן לנו המהר"ל? למה הביטוי הזה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחק? למה דווקא לקרוא לישראל זרעו של יצחק? מה, ישראל הם דווקא זרעו של יצחק? אחרי ישראל הם זרעו של אברהם, הם זרעו של יצחק והם זרעו של יעקב. אז למה דווקא פה לומר זרעו של יצחק? אלא כמובן רוצים לרמוז למדרגה של ישראל שמזכה אותם באותו תגמול. ומה הייתה המדרגה? המדרגה הייתה שקיבלו מידת הדין, כמו שיצחק היה מוכן לעלות לעקידה בלא עוררין, והיה מוכן למסור את נפשו, והוא לא התחיל להקשות קושיות ולשאול שאלות, ולהתלונן ולהתונן. ככה ישראל בכל הדורות היו מוסרים את נפשם ונושאים את מידת הדין במסירות נפש עצומה. לכן הם נקראים זרעו של יצחק. הכוונה לא רק מצד הייחוס הגזעי, אלא מצד גם כן הייחוס המידותי. לכן הם מכונים כאן זרעו של יצחק, הכוונה שנהגו כמו יצחק. זאת הכוונה. זרעו זה לא רק במובן הייחוס של אב ובן, אלא הם מתייחסים ליצחק. הם נשאו על עצמם את מידת הדין ולא התלוננו ולא התרעמו ולא מרדו. קיבלו על עצמם את הדין. והיו בניו של יצחק שמידתו מידת הדין. כן? כל התקופות. זאת אומרת, כל הדורות, עם ישראל מסר את נפשו. על זה, על היותם יהודים.
אבל הוא התלוננו על זה.
מה?
התלוננו על זה.
איך התלוננו?
במדבר, במקפת המדבר. רק שעורב, מה לא ראים שם להתלונן? נסו לארץ,
נו, אז הם התלוננו, חסר מים, איפה, מה זה הלחם הקלוקל, אבל סוף סוף עברו את המדבר. זה התחיל בזה שבאמת זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, ארץ לא זרועה. מה זה פשוט? שאתה מטלטל עם במדבר 40 שנה על זקניו, טפם, נשותיו. לא פשוט. אבל לא היינו שם. ודאי, נכון, לא הכל היה בסדר, נכון, יש טענות, ויש, אבל סוף סוף נשארו עם השם, הם קיבלו גם את העונש, על התלונות שלהם ועל הטענות, הם קיבלו את העונש, הם קיבלו עצמם מידת הדין. לא שמענו על זה שהתרעמו ואמרו, מה צריך להיות דבר כזה? כן? לא. אלא נשאו על עצמם את העול הזה של מידת הדין. הקדוש ברוך הוא אמר, כל הדור הזה יישאר פה וימות פה. אז הם קיבלו את זה על עצמם. שכל הדור הזה שיצא ממצרים מת במדבר. כל תשע באב מתו שם במדבר. ואתה יעשה להם חסד כנגד הדין שהיה להם. סעודה זאת רצה לומר השכר על מה שהגיע להם מן הצרה בגלותם, וקבלת שכר על זה שאוכלים את שכרם שהיו בצרה נקרא זה סעודה. אם כן, עכשיו, לאט לאט, המהר"ל נותן לנו את המפתח להבין את דברי ההגדה הזאת. כלומר, השכר העתידי מכונה בפי רבותינו סעודה. צריך לדעת לתרגם את הדברים. למה קוראים לזה סעודה? זה כמו אחד שעבד מאוד קשה, הפועל חוזר מן עבודתו, אז בעל הבית נותן לו סעודה, נכון? זה חלק מן השכר שלו. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל באחרית הימים שכר על כל מה שסבלו וכל מה שעבר עליהם וכל הצרות וכל האינקוויזיציה והשואה והפוגרומים והדברים הנוראים שעברו. יבוא זמן לסעודה, והסעודה הזאת, אומר המהר"ל, אינה גשמית. צריך להבין, רק קיבול השכר נקרא שעושה להם סעודה. כי לשון סעודה אינו רק לשון סעד. סעודה זה לשון סעד, שהוא החיזוק והקיום שיהיה להם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, באחרית הימים, לוקח את העם הזה שכל כך סבל, מתאים מאוד לשבוע הזה שבו אנחנו נמצאים, ויגיד, בניי, זהו, עכשיו בואו, תתחזקו, תתרפו מכל המכות שקיבלתם במשך כל הדורות. לכן זה נקרא בלשון סעודה, מסביר לנו המהר"ל, שבעצם השורש של המילה סעודה זה לשון סעד, תמיכה. ולא יקשה לך מה שאמר, שנותנים לאברהם כוס לברך וכן לכולם. שאין כל זה דבר גשמי. אל תתחיל להקשות לי קושיות, איך בסעודה, באחרית הימים, אברהם מציעים לו כוס עם יין. מה זה שייך? זה אברהם אבינו, זה לא. אז אומר המהר"ל, לא, אתה לא מבין. לא עכשיו אף אחד, אין שם מלצרים. לא מדובר על דבר גשמי. זה ציור רוחני של מה שמתחולל עם עם ישראל באחרית הימים. וזה שאמר, אחרי שאכלו ושתו, נותנים כוס לאברהם לברך, כלומר, כל סעודה יש ברכה, וכדכתיב, ואכלת ושבעת, וברכת. כלומר, הפסוק הזה, אתה יכול לפרש אותו כ, וברכת מצווה לך לברך, נכון? זה מפה המקור למצוות ברכת המזון, כידוע. ואכלת, ושבעת, וברכת. המהר"ל אומר, אבל הפסוק הזה יכול להתפרש לא כמצווה, אלא כשייכות לסעודה. ואכלת, ושבעת, ברכה. הברכה שייכת לעצם הסעודה. כי מפני הברכה שנתן השם יתברך לאדם, יש לו לברך השם יתברך, אשר מאיתו הברכה, ובשביל זה נראה, כי הוא יתברך מבורך. זאת אומרת, המהר"ל מסביר עכשיו למה בעצם האדם צריך לברך אחרי שהוא אכל. נותן אגב זה, הוא נותן לנו הסבר עמוק. למה ואכלת וסברת וברכת? אתה חייב לברך. כי אתה בעצמך נתברכת. מה זה אכילה? מה זה אכילה? מה קרה לך בזה שאכלת? כן? בזה שאכלת נתברכת. קיבלת שפע אלוקי. זה מה שמזין אותך. זה מה שמחיה אותך. השפע האלוקי שירד והגיע אליך קיים אותך. אז עכשיו אתה צריך בברכת המזון לבטא את ההכרה בשפע האלוקי שבא אליך. זאת אומרת, ברכת המזון זאת ההכרה, זאת המודעות למה שקרה לך. כשאדם אוכל, הוא פועל באופן גשמי. הוא מכניס את המזון למאב. אבל מבקשים מן האדם שהפעולה הזאת לא תישאר רק פעולה גשמית. פעולה גשמית היא פעולה מאוד מוגבלת. לעומת זה, האדם נדרש, כשהוא אוכל, להתרומם להבנה ולהכרה של מה שקרה כאן. הקדוש ברוך הוא החיה אותך. כן? אנחנו יודעים שהחיים זה נתינה אלוקית, אבל גם קיום החיים זה נטייה אלוקית. זה לא רק בזה שאדם נולד ובא לעולם, שהקדוש ברוך הוא כאן נתן מתנה גדולה, שאדם בא לעולם, שבכלל הוא חי. גם הקיום של החיים, מדי יום ביומו, על זה אנחנו מבחים בבקעת מחיי המתים. מחיי המתים אתה רב להושיע. זאת אומרת, מחיי מתים זה בזה שאתה גם מקיים את החיים. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מקיים את החיים האלה, אז החיים האלה לא היו נמשכים. הם היו באים לעולם ולא ממשיכים בעולם. אז כשאדם מברך, הוא בא בעצם לבטא את הכרתו בשפע האלוקי שקיים אותו, שנתן לחיים שלו להימשך ולהיות בעולם. לכן מתחייב ברכת המזון. אז זאת אומרת שבעצם ואכלת וסברת וברכת, וברכת כי באה עליך ברכה. זה העניין. הרי ספר החינוך שואל, מה שייך לברך את השם? וכי זה שייך לברך את השם? מה אתה תוסיף לשם? אני מברך את השם, על מה תברך אותו? מה, יש לו את הכל? אלא הוא מתכוון, מסביר ספר החינוך, שלברך את השם הכוונה, להכיר שהוא מקור הברכה. זה נקרא לברך. לברך, אין הכוונה שאתה תוסיף. כשאתה בא ואתה אומר, אני מברך אותך, שתהיה לך פרנסה טובה, אתה מכן פועל שפרנסתו תתרבה, תגדל. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא זה לא שייך. מה זאת אומרת? יש לו הכל מראש. אלא ברכת השם הכוונה היא להכיר שהוא מקור הברכה. אז כשאנחנו מברכים ברכת המזון, אנחנו באים להגיד, אכלנו וסבנו, ואנחנו יודעים שכל זה בא לנו ממקור הברכה, מהשם. זאת הכוונה בברכת המזון. אם כן, המהר"ל אומר, כל אכילה היא בעצם מופע של ברכה. אין דבר כזה אכילה בלי ברכה. זה ברכת השם עליך. והברכה שאתה מברך, זה להעלות את זה להכרה, לידיעה, שמה שאכלת וסברת, זה מתוך ברכת השם. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן, שבני ישראל, באחרית הימים, ייהנו מברכה. ייהנו משפע, אחרי שבמשך, וככה אנחנו באמת רואים, בפועל, במציאות, אחרי שבמשך שנים סבלו מכל הצרות שאפשר לדמיין וגם לא לדמיין, אז הנה מגיע הזמן שהם יושבים על אדמתם, כמו שכל הנביאים מתארים את זה, שבאחרית הימים ישראל חוזרים ויושבים על אדמתם, ויש שפע, ויש ברכה, ויש הצלחה, ולא חסר דבר, ואנחנו משופעים בכל, מכל כל, מכל טוב, ארץ זבת חלב ודבש, אז מה שייך פה לקחת כוס של ברכה? להכיר שזה פעולה אלוקית שבאה כתגמול של שכר על כל מה שעבר עלינו במשך הדורות. ומפני כך, כפי מה שהיה לאדם בעולם הזה, כך לעתיד יעשה הקדוש ברוך הוא גם כן סעודה לצדיקים, שייתן קיום לצדיקים, ויהיה מדרגתם כפי מעלתם שהיה להם בעולם הזה. זאת אומרת, שבאחרית הימים, מעלת האדם לפי, לפום צערה אגרה, לפי הצער, לפי ההשתדלות, כמה הם מסרו את נפשם, כמה היו מוכנים לשאת בעול הזה, במידת הדין, ככה יפי השכר. זה מה שבעצם זה בעצם מה שהאגדה הזאת בא להגיד. שהקדוש ברוך הוא יעשה סעודה לצדיקים, כשיבוא הזמן לגמול להם על כל מה שהצדיקים עמדו כאן בעולם הזה בכל המבחנים, ואז תבוא ברכה עצומה מן השמיים, שתבוא לתגמל את את עם ישראל על כל מה שהם נסו בזה עולם. כן. נו, נכון, ככה כתוב. כן? לא צריך לחפש את היסורים, כן? כי לא מעוקצם ולא מדובשם. אבל מי נמלט מזה באמת? זה אדם, זה כתוב בכל הספרים, שאדם, חס ושלום, אם באים עליו יסורים, לא צריך לבעוט. הוא צריך להבין שהדברים האלה נועדו לטובתו, כדי לרומם אותו, כדי להכשיר אותו לקבלת מדרגה עליונה יותר. אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים. כולן. תורה, ארץ ישראל, עולם הבא. זאת אומרת, כשכן, אנחנו רואים את זה בפועל. אם אדם רוצה, העם רוצה לזכות למדרגות האלה, אז יש ניסיונות, וניסיונות לא קלים בכלל. כן. ומפני כי דוד, עכשיו אנחנו מגיעים למה שכתוב, שהציעו לכל אחד, וכל אחד הרגיש שלא יגיע לו, הסעודתו לא תהיה שלמה, בגלל שהיה חיסרון מסוים, שהתגלה בו. אברהם, יצחק, עשיו, יעקב, שנשא שתי נשים, שהתורה אחר כך תגיד שזה הריות, משה רבנו לא נכנס לארץ, שזה, כל זה מראה שלכאורה יש פה משהו חסר. כן. גם היום בסעודה אחת יכולות להיות דרגות שונות.
זה שונה, זה לפי השכר שהוא כמה שישתדל פה, שיקבל את הברכה החזרה.
נכון, אז זה באותה
סעודה.
לא, באותה סעודה זה עוד לא אומר שבאותה סעודה אין לך אלה שיושבים ראשונים במלכות, ואלה שיושבים שורה שנייה וכו'. גם כן, גם בסעודה רגילה עושים לפעמים הבדלים, שיש את השולחן של המכובדים, ועל השולחן של המכובדים יש דברים שאין את השולחנות אחרים. אז לקדוש ברוך הוא אין שום קושי לעשות באותה סעודה, סעודה זה נגיד, כמו שהוא מסביר כאן, זה מתן שכר, אז ודאי שיהיו חילוקים, לפי מידת העול שהיה בעולם הזה. עכשיו מגיעים להבנה למה דוד הוא זה שיברך. כן? ומפני כי דוד היה שלם, בלי חיסרון, והוא היה מתברך בשלמות. וכך הוא מברך השם יתברך, כי הוא יתברך מבורך בשלמות הגמור בלי חיסרון. והיה בו יתברך במה שהוא יתברך מבורך, וזה אמר שהוא מברך את השם יתברך, שהוא יתברך מבורך בשלמות הגמור. כלומר, המהר"ל אומר ככה, הברכה לפי הברכה. הברכה לפי הברכה. זה אגב, מסביר לנו הלכה חשובה. למי בדרך כלל, מי מזמן על כוס של ברכה? כהן, נכון? כן, אבל אם אין כהן, מי מברך? בעל הבית או האורח? מה ההלכה? לא, זה האורח. האורח הוא זה שמברך. כן? בעל הבית מקדש, בעל הבית בוצע על הפת. אבל המזמן הוא האורח. למה? כי באמת ברכתו יותר שלמה. כי לאורח דואגים, נותנים הכל. אם יש לך מנה פחות יפה ומנה יותר טובה, את המנה יותר טובה ייתנו דווקא לאורח. זאת אומרת, אומר כאן המהר"ל, שלפי מדרגת ההתברכות, מדרגת הברכה. כי הרי הכוונה זה לברך את השם, נכון? זה ברכת המזון. זה הכוונה. עכשיו, הברכה צריכה להיות יותר הכי שלמה שיכולה להיות, נכון? לכן באמת יש דינים בקוס של ברכה. אסור שיהיה פגום, אסור שיהיה חסר, צריך שיהיה מלא. קיצור, הרבה הלכות יש. למה? כדי שהברכה תהיה שלמה. כן? כוס מלא כברכת השם. זאת אומרת, שלפי הברכה שקיבלת, כך אתה תברך. אז עכשיו, מי יברך בצורה הכי שלמה את השם? מי שהכי נתברך. מי שהכי נתברך הוא זה שיברך בצורה הכי שלמה את השם. כלומר, מה זה לברך את השם אמרנו? זה להכיר ולדעת שהוא מקור הברכה. ככל שהברכה שקיבלת יותר גדולה ויותר שלמה, ככה אתה תחיז, ככה אתה תודה, ככה אתה תראה כמה הברכה, ברכת השם, היא שלמה. לכן באמת, כוס של ברכה זה באמת להראות שלא חסר כלום. לא היה חסר שום דבר. הנה, אנחנו מסיימים את הסעודה, והכוסות מלאים. כלומר, אכלנו, סבנו, שתינו, ובסוף הסעודה מה יש לי? כוס מלא. הרי בדרך כלל, בסוף הסעודה, כוסות ריקים, נכון? ככה בודקים. שכל הכוסות ריקים, נכון? אז מה אנחנו עושים? לוקחים כוס וממלאים אותו. כוס מלא כברכת השם. למה? כדי להגיד, אין דבר כזה. אצל הקדוש ברוך הוא, הכל שלם. אף פעם לא חסר. ככל שהאדם יותר נתברך, ככה הוא גם ככה יברך. אז אומר המהר"ל, מי שהכי נתברך, זה דוד המלך. דוד המלך, מכל אלה שהוזכרו קודם, הוא הכי נתברך. לכן אומר דוד על עצמו, אני אברך. למה? כי אני, דוד, מרגיש שנתברכתי בכל שלמות אפשרית. לא חסר דבר. מלכות דוד הייתה מלכות שלמה. מה אתה שואל?
יש לו, הוא גם יש חיסרון.
כן, אז טוב, אז הוא בעצמו אמר על שואל. אז תכף נטפל בזה. כן.
פתאום, הוא שואל שהוא יש לו חיסרון, ופתאום הוא מציג אותו כ...
כן, רק אז מן הסתם הוא...
זה מראה בדיוק את ההפך מהם.
מה?
זה מכיר בהשם. זה שאומר את זה הוא מכיר בהשם.
מדוד.
כן?
כן. כן. טוב, זה... זה בוודאי, אתה צודק. הוא נשאר עם השאלה שהוא בעצמו שאל, הוא עוד לא ענה. השאלה שאתה שואל הוא בעצמון. אף על פי שיש תחילת התשובה, אפילו עליו שלום, הוא כתב פרק תהילים, כן? מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. חכמים אומרים, מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו, מה שייך להגיד מזמור? הוא בורח מפני אבשלום ואומר, מזמור? זה רק מראה לנו שמבחינתו של דוד, כנראה הוא לא ראה, הוא לא הרגיש שיש פה חיסרון. אבל זה צריך עוד בירור. נכון. כלל הדבר, כי דוד בפרט, בו היה נראה, כי השם יתברך ומבורך לגמרי. כלומר, לברך את השם, זה להכיר כמה ברכה יוצאת ממנו. זה נקרא לברך את השם. ככל שאתה יותר מכיר, רואה, מבין ויודע כמה ברכה יוצאת מן השם, אז ברכתך את השם יותר שלמה. כאשר לא היה חיסרון בברכת דוד. זה הכוונה שדוד לקח את הכוס של ברכה. זאת אומרת, דוד הוא זה, מכל אלה שהוזכרו כאן, שהכי הרבה הרגיש שהוא נתברך מהשם ללא חיסרון. והיה דבק בו יתברך, במה שהוא יתברך מבורך. ואמר אברהם, אני איני מברך. למה? שיצא ממני ישמעאל. ועכשיו המהר"ל מתחיל את הפירוט. עד עכשיו הוא הסביר את האגדה הזאת בכלליותה. הסביר לנו את המסקנה. למה דוד הוא זה שלקח את הכוס של ברכה? כי מכל אלה שאנחנו מכירים, הוא הרגיש כוס מלא. הוא הרגיש שברכת השם עליו הייתה שלמה. לא היה חסר דבר. הכל היה. בדוד הכל היה. תורה ומלכות, חוכמה ושירה, לא היה חסר דבר. אז הוא היה יכול לברך את השם, כלומר, לומר שהשם הוא מכוח כל הברכות. אם מישהו מרגיש חיסרון בברכה כלשהי, הוא יתקשה לומר, השם הוא מכוח כל הברכות, כי חסרה לו בריאות חס ושלום, לא חסרה פרנסה, לזה חסרה מנוחה, לא חסר שלום, אז איך הוא יגיד איפה השלמות הזאת? אבל דוד כן הרגיש. דוד ידע, ראה, והיה מוכן לומר בפה מלא, כל הברכות קיבלתי, לא חסר דבר. עכשיו הוא מתחיל לפרט, לגבי כל אחד שהוזכרו כאן. ואמר אברהם, אני איני מברך שיצא ממני ישמעאל. הוא ביאור עניין זה. מה אברהם הרגיש? למה אברהם לא היה יכול לקחת את הכוס של ברכה? כן? הסירוב של אברהם זה הכוונה, זה לא שייך שאברהם הוא זה שיברך. כי הוא לא יוכל להודות על כל הברכות. וביאור עניין זה, כי ישמעאל הוא אומה שאין ראוי לה המציאות. ויש בה חיסרון. זאת אומרת, כשאברהם ראה את ישמעאל בעולם, הוא אמר, יש פה בעולם חיסרון. זה מתגלה פה חיסרון. כן? עד כדי כך, אומר המהר"ל, בכמה מקומות הוא מתבטא ביחס לישמעאל בצורה מאוד חריפה, שזה אומה מאוד שפלה. זה חיסרון מאוד גדול בעולם, שנמצאת אומה כזאת שיוצאת מישמעאל. כי ישמעאל הוא אומה שאין ראוי לה המציאות, ויש לה חיסרון. ונמשך מן אברהם, מן מעלתו הגדולה החיסרון, שהגיע לישראל מן ישמעאל. ולא היה דבר זה במקרה, רק כי ראוי אברהם מצד עצמו לצאת ממנו ישמעאל. אף על גל שאברהם יש לו מעלה גדולה, מצטרף חיסרון אל מעלתו, כאשר ישמעאל בא ממנו, כי הצדיקים מחולקים במעלתם. לפעמים יש לצדיק מעלה גדולה מאוד, ומצטרף אליה חיסרון. ומפני כך, אין ראוי להיות מברך על המציאות הטוב, שהוא מבורך אשר ממנו הטוב הזה, כי אין לו השלמות בפועל, וכיוון שאין לו השלמות בפועל, אין מברך אל השם יתברך, שהוא יתברך מבורך, כי אין זה מורה על הממציא הברכה, שהוא מבורך, ויותר מזה, לא שהיה לו חיסרון, שאינו שייך לסעודה, רק החיסרון הזה נמשך ממנו, הפך הסעודה. כי הסעודה הוא טובת ישראל, ומן החיסרון נמשך גלות וצרות ישראל, כמו שיתבאר. עכשיו המהר"ל מסביר דבר מאוד עמוק, הוא מסביר את זה ביחס לישמעאל, ונוכל ללמוד אחר כך ביחס לכל אחד מהאחרים. מה הוא מסביר? הוא אומר ככה, מה קרה עם אברהם? מה הבעיה? למה אברהם לא יכול לברך? אז אומר לנו המהר"ל, אל תחשוב שאברהם היה חסר. לא, הוא לא היה חסר. מה פתאום? הוא היה במעלה עצומה. מעלתו של אברהם היא מעלה עצומה. אל תחשוב שהוא לא בירך, כי היה חס ושלום חיסרון בו. חס ושלום. אז אם לא היה חיסרון בו, אז למה הוא לא יברך? כי אנחנו מדברים על מציאות עולמית. אנחנו מדברים על ברכה, למקור הברכה, כלומר, לברך את השם על כלל המציאות. עכשיו, מסביר לנו המהר"ל דבר מאוד עמוק, שדווקא בגלל ריבוי טוב, כלומר, אדם במעלה עצומה, מתלווה אליו בהופעה בעולם, אם הדבר השלם, מתלווה לדבר השלם הזה, דבר שהוא חסר. כן? דוגמה, ניתן דוגמה פשוטה כדי שנבין את זה. פרי, כן? שהוא פרי נפלא, והוא מתוק, והוא טעם מיוחד וטעם גן עדן, קליפה. אתה צריך לזרוק את הקליפה. כן? אבל תגיד, פרי נפלא, נכון? פרי נפלא, אבל יש לו קליפה. זאת אומרת, אין שום חיסרון בפרי מהקליפה. הקליפה זה לא חיסרון בפרי. ההפך, לפעמים הקליפה דווקא יש לה תפקיד. זה לשמר את הפרי, שהוא לא ייפגע, שהוא לא יתקלקל. אבל, עם כל זה, אתה רואה שאם אתה אוכל את הפרי, יש משהו שאתה צריך לזרוק. ככה זה עובד. אנחנו במציאות, בתוך העולם שלנו, מציאות של בירור. זאת אומרת, דבר שלם, גדול, בא לעולם, ומתלווה אל דבר אליו, שהוא באמת לא ראוי למציאות. ומצד מה זה? מצד העולם החומרי. כן? אברהם הוא מדרגה שלמה של אדם. אבל במציאות החומרית של זה העולם, יחד עם האדם השלם הזה, קליפה. איך קוראים לקליפה הזאת? ישמעאל. אז עכשיו בא אברהם, מתבונן על העולם, מסתכל על המציאות בכללותה, והוא כבר רואה את הכל. הוא אומר, זה נכון, אני אברהם, אבל יחד איתי מה בא לעולם? קליפה. איך הקליפה הזאת? ישמעאל. ומי יסבול מזה? מי יסבול מזה?
ישראל.
ישראל יסבלו מזה. אני יכול להגיד ברכה? אני יכול להגיד שהמציאות היא כבר שלמה? איך אני יכול להגיד דבר כזה? שהמציאות היא שלמה כשאני יודע שבני ובני בני יצטרכו לסבול צרות נוראות מישמעאל. איך אני יכול? על זה אני יכול להגיד ברכה שלמה? זה נראה כדבר שהוא לא אמת. אם אני אבוא ואני אגיד, נפלא, הכל טוב. אם אדם יגיד הכל טוב, אומרים לו, אדוני, מה זה הכל טוב? אתה לא רואה מה שקורה? תסתכל, יש פה חולים, ויש פה מלחמות, ויש פה צרות. אתה אומר הכל טוב, זה לא נכון, אתה לא אומר אמת. אתה יכול להגיד שהעולם ישתכלל ובסוף יהיה עולם שלם. אבל כרגע זה לא זה, זה לא המצב. לכן אברהם מבטא את המדרגה הזאת, שלא ייתכן כבר לברך על המוגמר, ולהגיד כוס, להגיד ברכה על כוס של ברכה, כשהוא יודע שיחד איתו מה ירד לעולם? ישמעאל. אומר המהר"ל זה מוכח, יש דבר כזה, לפעמים, כן? לפעמים יש לצדיק מעלה גדולה מאוד, הוא מצטרף אליה חיסרון. כמו הפרי עם הקליפה. באברהם מתגלה בעולם, ומשהו צריך להתלוות אליו, שהוא באמת, הוא ביחס לאברהם, הוא כמובן מאוד מפריע. הוא לא, זה דבר מיותר. כן? זה דבר שלא, היינו מעדיפים, שיהיה עץ פרי עושה פרי, אבל זה לא כך. אבל המציאות של העולם הזה, המציאות הגשמית והמציאות החומרית, היא לא מאפשרת הופעת הטוב, נקי, מרע. היא לא מאפשרת. כל מציאות שבה אנחנו נמצאים, היא גורמת לכך שגם אם מופיע טוב, או טוב במדרגה מאוד עליונה, דווקא בגלל המדרגה המאוד עליונה הזאת, כן? כמו שלמשל, ישראל נקראו ראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. נכון? לראשית הזאת, ישראל שנקראו ראשית, יש ראשית שהיא קליפה. מי זה? עמלק. ראשית גויים עמלק. יחד עם הראשית של הטוב, מופיע בעולם קליפה נוראה, שכל עניינה זה להיעלם. זה בדיוק כמו שאתה אוכל פרי. מה? בגלל שבתוך המציאות שלנו, כן? כל הופעת טוב, היא מחייבת להיפטר מדבר שלא נותן לטוב להופיע בשלמות. זאת אומרת, אותו רגע שמדובר בהופעת השלמות בעולם חומרי, עולם חומרי מעולם לא יכול להיות שלם. כל כלי שתיקח, שתחשוב שהוא שלם, תמצא בו פגם. חייב להיות. כי המציאות החומרית היא לא מסוגלת בממדים שלה, במגבלות שלה, לתת לטוב להופיע ללא חיסרון. החיסרון הזה שמתלווה לכל דבר טוב, זה מה שאנחנו קוראים אותן הקליפות, שיחד, שמלוות דווקא את הופעת הטוב. אז אברהם הוא מדרגה עצומה, הוא הופעת הטוב. אבל צריך להתפטר, מתוך זה צריך להתפטר בדבר שהוא רחוק מלהיות שלם, וזה כמובן ישמעאל. זה רעיון שצריך הרבה, צריך להכיר בעובדה הזאת. אחר כך להבין אותו עד הסוף, זה באמת לא כל כך פשוט, זה שייך לבריאת העולם, אבל אנחנו רואים כבר שבתחילת בריאתו של העולם זה מה שקורה. הקדוש ברוך הוא אומר, עץ פרי עושה פרי, האדמה הוא מוציאה, עץ עושה פרי. מה קרה? זהו, משהו נחסר. למה? כי המציאות הגשמית מתקשה לתת לשלמות להופיע ללא ללא דבר מיותר. כן. אז אנחנו לא למדנו. אז אנחנו באמת נגיע לדוד ונראה איך אצל דוד זה. למשל, האדם מופיע בעולם, דבר ראשון, גיל 8 ימים, אורלה. קדימה צריך להוריד. מה קרה? רק אדם מופיע בעולם, הוא בן 8. אין בטח יוצא, אין לו יצר הרע בגיל 8 ימים. חייבים להוריד קליפה. חייבים להוריד את האורלה. פרי גדל על העץ, 3 שנים אסור לאכול. מה קרה? זהו, זה ככה. המציאות השלמה תתגלה אחרי שאתה תתפטר מהמציאות החומרית החסרה. זה עובדה. מה? נכון? זה נכון מאוד. בוודאי. אבל בינתיים, עד שהטוב ישתחרר מן הדבר החסר הזה, אז העולם סובל מזה. זה מה שאברהם, לכן אומר, אני לא יכול לברך. כי אני רואה את העולם עם ישמעאל, אני יודע בדיוק מה יקרה. כן? אתם יודעים שאחד מן הדברים שחכמים אומרים, למה קוראים לו ישמעאל? שהוא עתיד לעשות צרות כל כך גדולות לישראל, לכן שהשם ישמע לתפילותיהם של ישראל על הצרות שישמעאל עתיד לעשות. זאת אומרת, ישמעאל זה לא ישמעאל לישמעאל, זה ישמע לישראל על הצרות שישמעאל עתידים לעשות לישראל. ככה כתוב. מה? טוב, עוד לא הגענו לזה.